שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת בהר בחוקותיי תשפ"ה. שבת חזק, שבת שמברכים את חודש סיוון. בקיצור, אנחנו השבת מלאים בהרבה דברים טובים, ועכשיו בואו נתחיל. דבר ראשון, היה לנו השבוע את ל"ג בעומר, ואומנם שזה כבר עבר, אבל עדיין כדאי לשמוע. יש אחד, הרב רפאל שטמר בנתניה, והוא צלצל אליי השבוע, אמר לי, היום 33 יום, שהם 4 שבועות ו5 ימים לעומר. הגימטריה של כל המילים האלה זה אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. לא יאומן כי יסופר. היום של רבי שמעון זה ל"ג בעומר, זה יום פטירתו, וזה היום שבו הוא יכול יותר לעשות. היום 33 יום, שהם 4 שבועות ו5 ימים לעומר, גימטריה 3638, אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה, זה 3639. עוד גימטריה נפלאה, אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך, זה 1051, שזה בגימטריה, בזכות התורה. עוד גימטריה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בשעת הדחק, גימטריה, מגפת קורונה. והדבר האחרון שהוא אמר לי, דבר נפלא, העומר, אנחנו סופרים 49 ימים. עכשיו, זה לא גימטריה, אלא מספר האות באלף בית של האות עין, זה האות ה-16. נכון? אלף בית, גימל, דלת, אי, וו, זין, חטט, יוד. זה הגענו כבר לאות העשירית. ואז חף זה האות ה-11, עין זה האות ה-16. מם זה האות ה-13 בתוך האלף בית. ורייש זה האות ה-20. יוצא עומר, עין מם רייש, עין זה האות ה-16, מם זה האות ה-13, רייש זה האות ה-20, סך הכל 49. כמניין הימים שאנחנו מונים בעומר. נפלא, יפה מאוד. יפה מאוד. ועכשיו נתחיל בעזרת השם את הפרשה. וידבר השם אל משה בהר סיני, לאמור, אומר רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מיד בתחילת הפרשה הוא מצווה, 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. שואל רש"י, אבל למה הוא אומר שזה מסיני? מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אלא, מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה מסיני? אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן מסיני. כך רש"י. מפורסם מאוד בשם החתם סופר. החתם סופר אומר שאם אדם משקר, אז הוא אומר, תשמע, תעשה מה שאני אומר לך, בעולם הבא אני מבטיח לך, יהיה לך כל טוב שבעולם. עכשיו, בעולם הבא אתה לא תקבל את מה שאמרתי, אתה תחפש אותי, אתה נדבר. כאילו, אתה יכול להבטיח מה שאתה רוצה אם זה לעולם הבא. בא משה רבינו, להבדיל מכל השקרנים ומכל השקרים, שהוא נביא אמת, והוא מדבר בשם השם אלוקים אמת, בשם התורה, והוא אומר, תעשה את השמיטה, ושבתה הארץ שבת להשם, ואז, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבועה ל3 השנים. אתה שומע? הוא מבטיח הבטחה שאתה יכול לתפוס אותו בעוד 2 שנים. בוא, זה משהו הרבה יותר חזק. יוצא שאם הוא מבטיח דבר כזה על כורחך שהוא לא בא בשם עצמו, אלא בשם מי שיכול לתת את זה. מי שיכול לתת בשנה השישית פי שלוש. ממילא יוצא ששמיטה מראה שכל התורה היא מהר סיני. אז ממילא מהי עניין שמיטה אצל הר סיני, אלא כמו ששמיטה מראה לך שזה הכל אמת, והשם אלוקים אמת, הוא זה שעומד מאחורי הדיבורים האלה. כך כל התורה כולה, זה הכל אמת, והכל בא מהאלוקים אמת. רב אהרון מבלז, זכר צדיק לברכה, האדמו"ר האחרון שהיה מבלז, הוא אומר, בשם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא תשביטו את הארץ משום תובעת הקרקע. הרי זה בימים הקדמונים שלא היה את החקלאות המודרנית, אז לא היו זורעים כל שנה. הגמרא אומרת, היו זורעים שנה ומובירים שנה. לפעמים זורעים שנתיים ומובירים מלשון בור, מובירים שנה כדי לתת לאדמה להתאושש, כדי לאגור מינרלים. מה עושים בחקלאות המודרנית? פשוט מלעיתים את האדמה בכל מיני מינרלים לא טבעיים, וכמובן שהאוכל שאנחנו אוכלים, בגלל זה הוא הרבה פחות בריא. אבל בחקלאות העתיקה, זה מה שהיו עושים. ממילא יכול בן אדם להגיד, אתה יודע מה, לא רע, חמישית, שישית, אני אעבד את האדמה עד הסוף, ואז שביעית, אני אתן לה לנוח. לא, לא. שבתה הארץ, שבת לשם, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא תעשה את זה בשביל התועלת של האדמה, אלא ושבתה הארץ שבת להשם, זה יהיה רק לשם השם, ולא בשביל שהאדמה תנוח. מילא אומר הרב אהרון מבלז, ולזה הוקשו כל המצוות לשמיטה. כמו שאת השמיטה אתה צריך לעשות בלי חשבון של רווח, כך תעשה את כל המצוות כולן בלי חשבון של רווח. וזה נפלא ביותר. דבר שני, אחרי שהתורה מצווה על העניין הזה, הולכת התורה ואומרת, אז שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. יש מדרש פליאה שאומר, שש שנים אלו שש שינים. מה זה שינים? איזה שינים? איזה שש שינים יש לנו? אז מסבירים, יש שלוש שיטות בראשונים, שיטות עיקריות לגבי התפילין. יש את התפילין של רש"י, מה שכולנו מניחים, יש גם תפילין של רבינו תם, ויש דבר שלישי, מה שנקרא שימוש הרבה, שאת זה לפי הארי מניחים דווקא בתפילת המנחה. ממילא עכשיו בא הארי הקדוש ואומר, ואיפה זה רמוז שלושת התפילינים האלה? כתוב בפסוק, שמור תם וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום. שמור תם זה התפילין של רבינו תם. וראה ישר, ישר זה אותיות, רש"י. כי אחרית לאיש שלום, זה התפילים של רב שר שלום גאון, שזה נקרא שימוש הרבה. ממילא עכשיו יש לנו שלוש זוגות תפילין, וכמה שינים יש בכל תפילין? הרי על הבית של הראש מצויר שני שינים, מצד ימין ומצד שמאל. סך הכל זה שש שינים. נחמד מאוד. נעבור הלאה. יש לנו את המצווה הנפלאה הזאת של אל תונו איש את אחיו, וזה הולך על מצווה שלא להונות בממון. מיד אחרי זה יש את המצווה ולא תונו איש את אחיו, על זה כתוב שזה הולך על לא תונו בעניינים של דיבור, לא לגרום צער לשני בהונאת דברים, דיבור שיכול לגרום צער לשני, גם זה אסור. אז אל תונו ולא תונו. אל תונו זה הולך על הונאת ממון, ולא תונו זה הולך על הונאת דברים. וכתוב, ויראת מאלוקיך. אז אומר רב שלוי מקלוגר, הרי פרעו התחיל עם עבירות של בן אדם לחברו, ומה התוצאה? מה הוא אמר? אני לא יודע מי זה יוסף. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הוא היה חוסר הכרת הטוב, בן אדם לחברו. התוצאה שהוא אחרי זה אמר, מי השם? אשר אשמע בקולו. זאת אומרת, אם אתה מתחיל עם הסיפור של הבן אדם לחברו, בסוף אתה על כורחך תגיע גם לכפיות טובה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר מי יוסף, בסוף אתה אומר מי השם. זה אומר רב שלמה קלוגר, לכן כתוב, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך. אם בן אדם לחברו תתנהג כמו שצריך, בענייני ממון, בענייני דיבור, אז יש סיכוי טוב שגם ויראת מאלוקיך. אבל אם בבן אדם לחברו אתה מראה לעצמך היתר, אז תדע לך שגם בעניינים של ויראת מאלוקיך אתה בסוף תיכשל. אין אפסס. אין הבדל בין זה לזה. זה יגיע. אותו הרעיון אומרים בפרשת ויקרא, ושם כתוב שאדם, איך כתוב שם? כתוב שם, ונפש כי תמעול מעל, ומעלה מעל בהשם. כתוב שם שבן אדם מכחיש על ההפקדה שעשו אצלו הפקדה בממון. אז הסוף הוא יהיה, ומעלה מעל בהשם, ונפש כי תחתה, ומעלה מעל בהשם. זה מתחיל עם בן אדם לחברו, זה נגמר עם בן אדם למקום. אין אפשרות להפריד בין שני הדברים האלה. טוב. אבל, אם כבר מדברים על העניינים האלה, יש דבר שנקרא הונאת ממון, וזה נפשו של אדם מחמדתן. הרמב״ם אומר, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, ולכן אדם מראה לעצמו כל מיני היתרים. בזמנו סיפר לי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא היה באמריקה, והוא דרשן גדול, אז באו אנשים לדבר איתו. אחד מהאנשים האלה, הוא מספר לו שהוא מנהל עבודה באיזה מפעל גדול של טקסטיל. שאל אותו, ואיך הגעת להיות מנהל עבודה? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, לא תמיד הייתי מנהל עבודה. אבל פעם אחת, כשהתחלתי לעבוד שם, הבעל הבית הוא מישהו שאני מכיר מהבית הכנסת. הוא לקח אותי בתור עובד, עכשיו אני בא, אני מסתכל, מי מנהל העבודה? גוי, קושי. מה? יש אנשים משלנו ואתה נותן... אתה יודע מה עשיתי? פעם אחת בהפסקת צהריים, היו צריכים אחרי צהריים נניח לצבוע בדים בצהוב, אני, כשכולם הלכו לאכול, אני פתחתי את המכסה של המכונה, דחפתי פנימה צבע אדום, ואז שהתחילו לעבוד אחרי ההפסקה, פתאום נצבעו בדים באדום, ובלגן, ועצרו את המכונות, וככה. סופו של דבר, הבעל הבית נזף במנהל עבודה, עשיתי את זה עוד פעם, עוד פעמיים, פיתרו אותו. ואני קיבלתי את המשרה. אמר לו רב ראובן, תגיד, ומה עם גזל? אתה גנבת משרה מבן אדם? הוא אומר, מה? הוא גוי. אמר לו, אתה יודע מה? א', גם גזל גוי אסור. אבל בוא נניח שאתה חשבת שמותר. מי שילם על ההפסדים של הבדים האלה? הלא נצבעו בדים בצבע לא נכון. ולא שבצבע לא נכון, זה מעורבב צהוב וירוק ואדום. אז זה הלך לפח. מי שילם על זה? הבעל הבית, נכון? והבעל הבית, אתה אומר, מתפעל איתך בבית הכנסת. אז גם לשיטתך, זה אסור. אז מה הוא עונה לו? טוב, מה לעשות? בן אדם צריך להתקדם בחיים. ואל תונו איש את עמיתו. אתה שומע? אסור, זה אסור, זה אסור. יש היתר גדול שבן אדם מורה לעצמו, בגלל שנפשו של אדם מחמדת מאוד את הכסף. למה נקרא השמה כסף? כי הכל כוספים לו. כן, הכל כוספים לו, כולם אוהבים אותו. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כולנו בני אדם. אבל אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, ולעבוד על זה כל הזמן, כדי שלא חס וחלילה ניכשל בממון שלו שלנו. אחרי זה אומרת התורה, ולא תונו איש את עמיתו, וכאן הכוונה, כמו שאמרנו, לעניין של הונאת דברים. וכאן, זה ניסיון גדול כל החיים. אומרים בשם החזוני שהוא אמר פעם, שהקונץ הכי גדול בחיים, זה לעבור חיים שלמים בלי לפגוע במישהו אחר. וזה קונץ גדול, זה לא כל אחד יכול. צריך אבל לנסות למזער נזקים כמה שאפשר. לא, 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 לא לעשות הונאת דברים, בפרט שכתוב שעם אשתו צריך להיזהר הכי הרבה, מפני שדמעתה מצויה. ויכול לגרום לה בקלות לבכות, ואז אוי ואבוי. הבן אדם עונה את אשתו. על רב שלמה זלמן אוירבך סיפרו שבלוויה של אשתו, אז החבר'ה קדישה ככה רמזו לו שנוהגים לבקש סליחה, אז הוא אמר, אני לא צריך לבקש סליחה, מעולם לא היה שום דבר, ותמיד התנהגנו כמו שהתורה מצווה. אין לי מה לבקש מנה סליחה. מה היה אכפת לו לבקש סליחה? מה, כאילו זה עולה לך כסף? כנראה שהוא רצה שממנו יראו וכן יעשו כולם. לדעת שאפשר לחיות חיים שלמים בלי לפגוע, בלי להגיד מילה לא לעניין. מוריי ורבותיי, הועיל ושתי הפרשיות האלה מלאות, 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 אז בואו נתקדם. התורה מצווה אחר כך, כי ימוך אחיך ומת ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך. טוב, אז התורה אומרת, וחי אחיך עמך, בן אדם צריך לחיות, איך? יחד עם השני, ולא סתם, אלא שזה מצווה אותנו לתת כסף בהלוואה, בלי לקחת על זה תשלום. כלומר, יש לי מכונית, אני יכול להזכיר אותה בעד כסף. יש לי דירה, אני יכול להזכיר אותה בעד כסף. יש לי מיקסר, אין בעיה, אתה יכול להשאיל אותו, להזכיר אותו בעד כסף. יש לך כסף, אסור להזכיר אותו בעד כסף. צריכים לתת לשני הלוואה, בלי לקבל על זה כסף. מה יש? ככה התורה ציוותה. כסף, אסור לקחת עליו כסף. ככה ציוותה התורה. ושוב, זה אחד מהדברים שנפשו של אדם מחמדתן. מה, הכסף שלי יעמוד סתם? מה פתאום שיעמוד סתם? זה לא יפה שאני אקח ריבית כי התורה אוסרת. יש לי פתרון. אני אגיד שהכסף הזה הוא לא שלי, אלא שייך לאיזה גוי, ואז מותר לי להלוות את זה בריבית, כי אני רק השליח שלו, זה לא שלי. לזה אומר רשי, אל תתלה את מעותיך בגוי, שעל זה נאמר, ויראת מאלוקיך. תזכור, השם יודע למי שייך הכסף הזה. אתה יכול לרמות את כל העולם, אתה לא יכול לרמות אותו, ותדע לך, ויראת מאלוקיך. אבל, מספרים שפעם בא יהודי לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני מצאתי איזו השקעה טובה, מישהו מאנש, והוא נותן 6% וזה. כלל גדול, צריכים לדעת, שמי שלוקח ממך כסף ומבטיח לך יותר ממה שהבנקים נותנים, מסתבר שהוא רמאי. כי הבנקים, יש להם עסקים קצת יותר גדולים משליהודי הזה, נכון? ולמה הם נותנים כל כך מעט? כי הם סתם קמצנים. כי הם ריאליים. אם אדם מתחיל לתת אחוזים גבוהים על כוח, שזה רמאות. ועל כל פנים שומר נפשו ירחק. יכול להיות שהוא לא רמאי, אבל בסדר. לא, אתה לא חייב להיכנס. אז בא יהודי לרב, הוא אומר לו, אחד מהאנש, הוא עכשיו עשיתי איתו עסקה, וזהו, הוא לוקח, הוא נותן לי 6%, 7%. באתי לשאול, מה עם היתר עסקה? אמר לו הרב, לא צריך יותר עסקה. אז הוא אומר לו, למה כבוד הרב? זה ריבית. אמר לו, בסדר, אבל לא צריך יותר עסקה. מה ברור? אני לא מבין הרב. איך יכול להיות שלקחה, שהוא ייתן לי ריבית ואני לא נעשה יותר עסקה? אמר לו הרב, תהיה רגוע. יותר עסקה צריך כשמקבלים כסף. ממנו לא תראה גם את הקרן. אין דבר כזה בעולם שאדם ייתן 6%, 7%. אין דבר כזה. לא תראה גם את הקרן, לא צריך יותר עסקה. דבר נוסף, יש כאלה שאומרים, מה זה וחי אחיך עמך? באה התורה ואומרת, אתה יודע, מי שמלווה בריבית, כתוב שלא יקום לתחיית המתים, זה גמרא במסכת בבא מציע, לא יקום לתחיית המתים, סליחה, סנדרין, לא יקום לתחיית המתים. עכשיו, זאת אומרת, שאם אתה מלווה לו בריבית, אז אתה לא תקום לתחיית המתים, והוא לא יקום לתחיית המתים. אבל אם תלווה לו בלי ריבית, אז וחי אחיך אימך, אתה יודע מתי, בתחיית המתים, שניכם תקומו. אבל בתנאי שתלווה לו, בלי ריבית. בהמשך אומרת התורה, שאם אדם מוכר את עצמו לעבד, יהודי שמוכר את עצמו לעבד, אז אומרת התורה, או מוכר את עצמו, שמוכרים אותו בידין, הדין הוא שלא תעבוד בו עבודת עבד. ומה זה אומר? שאסור לעבוד בו עבודות מבוזות כגון, שיגיד לו, קשור לי את מנעליי, או הולך כלי אחריי לבית המרחץ, אסור לעשות את זה. למה? כי הוא יהודי. רגע, לא הבנתי. אסור לי לבקש מיהודי לקשור לי את הנעליים? נניח אני שמן ואני זקן ואין לי כוח. אסור לי לבקש טובה? התשובה היא כן. מיהודי כן. לא מעבד עברי. עבד עברי זה נקרא עבודת עבד. אסור. ואותו הדבר, אסור לעבוד בו עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? אם אתה אומר לו עבודה שאין לה קצבה, כגון, תלך, תתחיל לעדור שמה, אני הולך לבנק, עד שאני אחזור תעדור. מה זה עד שתחזור? מה זה עד שתחזור? תגיד לו, תגיד לו קילומטר לעדור. תגיד לו שני קילומטר. אבל בלי קצבה? מה זה עד שאני אחזור? זה אסור. זה נקרא עבודת עבד, זה נקרא עבודת פרך. אסור. טוב, עכשיו, מה הסיבה לכל זה? אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. למה הוא חוזר על עצמו? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. למה? אומר על זה הגן רבה דבר נפלא, הרי הגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא, רבי יהודה אומר, שכאשר בני ישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים, אבל אם לא עושים רצונו של מקום נקראים עבדים. כך סובר רבי יהודה. עכשיו, יש לחקור, היהודי הזה שהוא עבד עברי, כי הוא גנב ומכרו אותו. אז מה הוא, עבד או בן? עבד. אם הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, ולא נחשב בן, כי הוא לא עושה את רצונו, והראיה שהוא היה נאלץ להימחר לעבד. אז אולי מותר לי לעבוד בעבודת עבד? אולי מותר לי לעבוד בעבודת פרך? כי הוא ממילא לא כזה צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. אני דואג לבני ישראל גם כשהם לא עושים את רצוני. אני דואג לבני ישראל גם כשהם לא עושים את רצוני. אתה רוצה ראיה לזה? כי לי בני ישראל עבדים. ואל תגיד לי, לא נורא אם ככה אז אני אעבוד בו. לא, לא, לא. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. הרי בארץ מצרים בני ישראל עבדו עבודה זרה, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. זאת אומרת שהוא דואג לנו גם בתור אנשים שלא עושים את רצונו, הוא עדיין חושב עלינו ומוכן להוציא אותנו ממצרים. לכן אל תגיד לי, העבד הזה הוא הרי לא עושה רצונו של מקום, אז אני מותר לעשות לו מה שאני רוצה. לא תגיד ככה. לא. והראיה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא בכל מקרה אוהב אותנו ודואג לנו. נעבור קצת לפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז מה כמובן רש"י מפורסם כל כך, מה הוא אומר? בחוקותיי תלכו, זה הכוונה שתהיו המעילים בתורה. ואולי לא, אולי הכוונה למצוות, לא אומר רש"י, הרי כתוב מיד אחרי זה, ואת מצוותיי תשמרו. על כורחך שכשהוא אומר בחוקותיי תלכו, הוא מתכוון לעמילות בתורה. טוב מאוד. אז מה זה נקרא עמילות בתורה? אז עמלות בתורה זה לעמול, להתייגע, לנסות להבין, לחטוש את עצמו. זה העבודה, להיות עמל בתורה. לא לשבת וככה ללמוד מאיך את איסה. לא, לא. צריך לעבוד עם כל הכוחות. במקסיקו סיפר לי פעם מישהו שאחרי פטירתו של הרב עובדיה עליו השלום, אז הגיע אחד הבנים של הרב, הגיע למקסיקו. אמר לי, האברך הזה, ביקשתי ממנו, תספר לי סיפור, אבל לא מפורסם. אמר, בסדר, אני אספר לך. לילה אחד, אני שומע את אבא שלי לומד שוט הריבש. והוא לומד ולומד, 1:30, 2:00 בלילה, סגר את הספר, הלך לישון. אחרי שעה אני שומע אותו, נוטל ידיים, מברך ברכות התורה. פותח עוד פעם את הספר, ואומר, הוא צודק, הוא צודק. אני ניגש אליו, אני אומר לו, אבא, מי צודק? אומר לי, הריבש. ואני אומר לו, מה קרה? למה קרה? עכשיו הלכת לישון, למה כבר קמת? אז הוא אומר, אני למדתי שוט הריבש, ולא הבנתי מה הוא אומר, ואני לא מבין ולא מבין, הלכתי לישון. בלילה בחלום בא לי יהודי ואומר לי, אני רבי יצחק בר ששת, הריבש, רבי יצחק בר ששת. ואתה לא מבין מה אני כתבתי, אז אני אסביר לך. והוא מסביר לי, ואני התעוררתי, נטלתי ידיים, בירחתי ברכות התורה, הסתכלתי, והוא צודק. ואז אומר לו הרב עובדיה, אבל אל תספר את זה, כי זה שטויות. אמר לו, אבא, מה שטויות? אמר לו, זה שטויות. העיקר זה לעמול בתורה. שיבוא לי בחלום ויסביר זה חוכמה? העיקר זה לעמול בתורה. זה העיקר. אז אל תספר את זה, כי זה שטויות. אם נרצה קצת להבין מה זה נקרא לעמול בתורה, שקיבלתי השבוע משהו מדהים. היה ילד שבגיל 16 כבר מת בגטו. בגיל 13 הוא היה בשטיבל בקרקוב, למד שם לבד. והוא היה אז בן 13, ההורים שלו עלו לארץ ישראל, והוא שלח להם מכתב, ואני מקריא לכם את המכתב. ילד בן 13 יושב לבד בשטיבל בקרקוב, וכך הוא כותב. יוד אייר, יום רביעי פרשת אמור, תף ריש צדי חט. אבי ואימי הזקנים נרם יאיר. סיימתי זמן מחג סוכות עד פסח, זמן ראשון של שנת תף ריש צדי חט. אני בוש מאיתכם שלמדתי מעט על שנותיי. כמה הוא למד בזמן חורף מסוכות עד פסח בגיל 13 לבד בשטיבל בקרקוב, שהוא בוש מאבא ואימא? 172 דפים. והוא נותן פה את כל הפירוט. בפרק הכל שוחטין למדתי 30 דף, בפרק השויכת למדתי 20 דף, אלו טרייפס למדתי 3 דפים, בזה למדתי 30 דף, זה 20 דף, 172 דפים, ואני בוש מאיתכם שלמדתי מעט על שנותיי. כן. זה נקרא שתהיו המילים בתורה אם בחוקותיי תלכו. מוריי ורבותיי, התורה מבטיחה שאם אנחנו נהיה המילים בתורה ונשמור את המצוות, אז יבואו כל ההבטחות הטובות, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. שואלים, למה כתוב ונתתי גשמיכם בעיתם? למה לא כתוב ונתתי גשם בעיתו? מה זה גשמיכם? זה הגשמים שלנו? ויש לומר, במדרש, וזה מדרש מאוד מפורסם, שאלכסנדר מוקדון הגיע למלך, מלך, אני לא זוכר עכשיו את השם של העיר, בא לכבוש אותו. אז בסדר, ישבו, דיברו, הכל בסדר. ואז אומר המלך, יש לי עכשיו משפט. אומר לו אלכסנדר מוקדון, אני רוצה לדעת איך אתה שופט. באו שני אנשים, אחד מחר לשני קרקע, והשני שקנה מצא מטמון בתוך הקרקע. טוב, אז מה עכשיו הטענות? אומר, אז היה במלך קציה. אומר מלך קציה, אז מה אתה רוצה? אומר בעל הקרקע העכשווי, כלומר הקונה, זה שייך לזה שמכר לי, כי קניתי קרקע, לא קניתי מטמון. אומר המוכר, אני מכרתי את הקרקע וכל מה שיש בתוכה, אז זה שייך לו. אז זה אומר זה שייך לו, זה אומר זה שייך לו. אמר להם מלך קציה, טוב, לך יש בן, לך יש בת, שיתחתנו, והמטמון יהיה הנדוניה. אומר לו אלכסנדר מוקדון, אם הם היו באים אצלי למשפט, אז קודם כל הטענות היו הפוכות, כל אחד היה אומר זה שייך לי, ושואל אותו, ומה אתה היית פוסק? הוא אומר, הייתי פוסק להוריד לשניהם את הראש ולקחת את המטמון לאוצר המלוכה. שאל אותו מלך קציה, אצלכם יורד גשם? אמר לו, כן. זורחת השמש? אמר לו, כן. אמר לו, אצלכם יש בהמות? אמר לו, כן. אמר, אז אם ככה, השמש זורחת והגשם יורד לא בשלכם, רק בשל הבהמות. אתם יותר גרועים מהם. מילא אומרים, אם ככה, מה הקדוש ברוך הוא, אבל אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז ונתתי גשמיכם, שהגשם ירד בשבילכם ולא בשביל הבהמות. זה הברכה. גשמיכם, גשם שבא בשבילכם, לא בשביל בהמות. דבר אחרון שנספיק היום, בסוף הפרשה כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק. יעקב כתוב עם וו. ומה אומר רשי על זה? שיעקב לקח את הוו הזאת מאליהו הנביא. כי 5 פעמים מוזכר בנביא יעקב עם וו, ו5 פעמים מוזכר אליה בלי וו, במקום אליהו. מה עשה יעקב? לקח מאת הוו מאליהו, ערבון על זה שיבוא לבשר את בניו על הגאולה. מצוין. שלח לי אברך בשם הרב גולדברג, שלח לי דבר יפה. אומר, אתה יודע כמה זה עשיו בגימטריה? עשיו בגימטריה זה שלום. יעקב עם וו זה בדיוק החצי. עשיו זה 376. יעקב עם וו זה 188. בדיוק החצי. אז מה זה אומר? שעשיו עושה שלום ויעקב מפרק את השלום? אומר, לא. עשיו יש לו שלום, אבל רק אם הוא לבד. יעקב, גם כשהם שניים, יעקב ועוד יעקב, יש ביניהם שלום. ונתתי שלום בארץ. בואו נתפלל להשם שדי כבר עם הקורונה, שישלח רפואה שלמה לכל החולים, וייתן שלום בינינו, וייתן ברכה, ויבוא כבר אליהו ויקח חזרה את הוו שלו, ויבשר לנו את הגאולה. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.